משבר הקורונה בישראל.
אנחנו עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור.
בידי שמדינת ישראל תשרוד את הווירוס הקטלני, אין ברירה אלא לשנות ההרגלים שלנו.
ראינו את הריצה בערים השונות לסופרמרקטים, כאילו מחר זה לא יהיה. אין טעם לעשות את זה, אתם מסכנים את עצמכם, אתם נכנסים כולכם לסופרמרקטים, אתם עומדים בתורים.
כל החדשות, הדיווחים, העדכונים והוראות משרד הבריאות בזמן אמת במקום אחד. כאן בכל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ, אנחנו כידוע בזמן מיוחד במינו, זמן שכל אחד מתבונן מה חפץ בורא העולם מאיתנו ברגע זה. כל אחד מחפש איזושהי נקודת אחיזה, נקודת תפיסה, נקודת ביטחון, וכבר כשקרו אירועים מהסוג הזה ושאלו את החפץ חיים על כל מיני רעידות אדמה עולמיות וכל מיני שיטפונות ואירועים קשים, שאלו את החפץ חיים מה קורה, מה המצב, איך אתה רואה את זה, אז הוא אמר בשיא השלווה ובשיא הביטחון, הוא אמר את המשפט הכל כך מרכזי שלו על ההסתכלות על העניין הזה, הכל פועל לפי התוכנית. הכל פועל לפי התוכנית, אין שום הפתעות. כלומר, בורא העולם מנהל את עולמו, הוא הודיע שעולמו יהיה קיים לא יותר מ-6,000 שנה, ו-2,000 הראשונות תוהו, חיפש בן אדם שיקים את העם הנצרך, העם התכליתי, עד שמצא את אברהם אבינו, ואז התחילו 2,000 שנות תורה, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרה, משה, מעמד הר סיני, עם ישראל בתקופת המשכן, 480 שנה, גילוי אלוקי, אלוקים נמצא בתוכנו, עם ניסים גלויים, עוד 410 שנה של בית ראשון, 10 ניסים, שלטון יהודי על פי התורה הקדושה של כל מלכי ישראל ונביאי ישראל, 70 שנה הפסקה, ולאחר מכן 420 שנות בית שני, עם ישראל שוב מחובר לאלוקיו באמצעות המקדש, בזמן החורבן היה כידוע רבי עקיבא, לאחר מכן תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו רבי אבא, רב אבא, ואז הסתיימו 2,000 תורה. כשהסתיימו התנאים הקדושים, 4,004, זה הזמן שהסתלק אחרון התנאים. כך לימדנו מורינו הגאון רבי משה שפירא, זצ"ל, אז הסתיימו 2,000 תורה. בפטירתו של אחרון התנאים, רב תנא ופליג רב. ומאז מתחיל 2,000 ימות משיח. ישו הנוצרי, לאחר מכן האסלאם, שהרמב״ם רואה אותם כהקדמה, לקראת הגילוי האמיתי של מה שנאמר בפסוק בזכריה, אז פוחל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, כולל מונאקו, כולל גרנדה, כולל גרנלנד, כפי שרואים, כפי שמיד נסביר, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אבל המתנתק מהאליליות, והגיע לטעות של הנצרות והאסלאם והבודה, ומתוך השקר הזה, אומר הרמב״ם, מגיע העולם אל האמת הברורה. אנחנו כבר בסוף ה-2,000 השלישיים הללו, נמצאים לקראת חג הפסח של 5,780, כבר 5,000 שנה חלפו, נמצאים באלף השישי, ובסוף האלף השישי, לקראת יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. כך אומר אליהו הנביא בספרו תנא ואליהו, ומופיע בגמרא כמה פעמים, יש בעל הבית, הכל פועל לפי התוכנית, ואנחנו כבר בעקבות משיח לא מעט שנים, אבל העסק מתקדם לקראת הנעילה. אלא שעכשיו הבורא מפגין זאת בצורה הרבה יותר ברורה, בצורה ש... כל הכופרים למיניהם, כל החבר'ה של הכוחי ועוצם ידי, הכל שטוענים שהכל בשליטת ידם, באמצעות כלי נשק, מדע, טכנולוגיה, הכל בשליטה, הכל מוסבר, הסברים פוליטיים, הסברים כלכליים, הסברים אסטרטגיים, עכשיו הם עומדים פעורי פה. מה זה? מאיפה זה נחת עלינו? אין אוטובוסים מהשעה 10. לפתע כולם נאלצים לשמור שבת ולא להפעיל שום אוטובוסים בשבת מיום חמישי השבוע. מיום חמישי בערב עד יום ראשון. אין תחנת סבידור בפעילות. אין פעילות של תחנה של הסעות ציבוריות מטעם עיריית רמת גן או עיריית תל אביב. לא הלך ברצון, הולך בכוח. אין שום פעילות של בילוי. כל העיר ללא הפסקה, מפסיקה הפסקה מוחלטת. אין יציאה של חברים אפילו. אדוני, שב עם עצמך, תתבונן, מי נתן לך את הלבלב, מי נתן לך את הכבד, מי ארגן לך 120 אלף קילומטר של כלי דם, כולל ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, שמזרימים לך דם מחומצן לכל פינה, מי נותן לך חשמל שגורם לך דופק בקצב שווה, ללא שום הפרעות קצב וללא שום פרפור חדרים ולא פרפור פרוסדורים. יש זמן, כיוון שאין קשר חברתי, אפילו ללחוץ יד לא נותנים שום קשר. אתה רצית להפוך את כל העולם לכפר אחד קטן וחיברת אותו באמצעים טכנולוגיים, באמצעים של כבלים ולוויינים, לחבר בשתי דקות, מתחברים קצוות ונפגשים. אין פגישות, הכל בידוד. בידוד בגמטריה יוד קי וו קי. בידוד בית יוד 12, דלד, עוד 4, 16, וו, 16 ועוד 6, 22, עוד 4, 26. גמטריה של שם הוויה ברוך הוא. תכנס למציאות האמיתית שלך, אדוני. תתנתק מכל מה שמבלבל אותך, מכל הקדמה שלא נותנת לך להיות עם עצמך רגע ומשעבדת אותך כעבד מוחלט. לפרעוניות של התקופה שלנו. תחשוב קצת עם עצמך. אין ברירה, לפעמים, כדי שהדופק היהודי יחזור, נותנים שוק חשמלי שאת אחרוני הכופרים מזעזע, את אחרוני הגאוותנים שחושבים שהכל בשליטה, אין מענה. בהתחלה הנשיא האמריקני עוד זלזל, חשב שפעת פשוטה, עד שבעצמו היה צריך לעבור בדיקה אם הוא לא נדבק בקורונה, ופתאום הוא מדבר על כאלה מין צעדים דרסטיים שהורידו את הנסדק בכמות ענק שלו קרתה במאה האחרונה. הכל נועד כדי שאנשים יתחילו לחשוב, יש בעל הבית לעולם. וכאן צריך להקדים כמה הקדמות להסביר שכל התהליך שאנחנו עוברים מבואה בדברי חז"ל, בפסוקים ובדברי הראשונים, שהוא חזרה גנרלית על מה שכבר היה בזמן צאתנו מארץ מצרים. וזה קורה בתקופה של צאתנו מארץ מצרים, לפני 3,332 שנה, שאנחנו עומדים לחגוג לקיום העם היהודי, בעזרת השם בליל הסדר הקרוב הבא עלינו לטובה. העם הזה נולד ונוצר בשנה הקריטית ביותר בהיסטוריה, 2448, כל ילד שלומד לימודים אמיתיים ולא את ההבלים של הבלי הגויים, אלא לומד ליבה יהודית אמיתית, יודע שהולדת העם היהודי, השנה שבה הבורא, יצא מן ההסתר אל הגילוי, הייתה שנת 2448, אותה שנה שבתחילתה כ-25 מיליון איש הפסיקו לעבוד בראש השנה של אותה שנה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א, פסק שיבוד מאבותינו במצרים. אם יוצאי מצרים היו 5 מיליון, כ-20%, וחמושים עלו בני ישראל 1 מ-5, והחפץ חיים הקדוש אמר שיוצאי מצרים ומקבלי תורה לאחר 50 יום היו כ-5 מיליון, 60,600,000 זה רק גברים מגיל 20 עד 60, היו כנל נשים, אומרים חז"ל במחילתא, וכנל היו ילדים וילדות, נערים ונערות, זקנים וזקנות מגיל 60. כ-5 מיליון אנשים יצאו מעבדות של מאות שנים ביום חמישי בצהריים, ב-15 בניסן של 2448, לכיוון הר סיני כדי להקים ולכונן את העם היהודי במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה. שכל העולם כולו התחלחל בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אותה שנה החלה בהפסקת עבודה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, מהסבל הפיזי. לאחר עבודה של מאות שנים, זה היה הצ'ק הראשון שהבורא כיבד אותו, לאחר שהוא הבטיח, שלב ראשון יהיה הפסקת עבודה, וזה יתרחש באלף בתשרי, ולכן אנחנו אומרים כל שנה בתפילות ראש השנה, ותיתן לנו את יום הזיכרון הזה, זכר ליציאת מצרים. שואל השיבולה הלקט מגדולי הראשונים, בשם אחיו רבי בנימין הרופא, מה בין ראש השנה ליציאת מצרים? פסח קשור ליציאת מצרים. מה קשור ראש השנה? ראש השנה דנו גם הרבה אלפי שנים לפני יציאת מצרים, שם בנוח, נוח, מעללאל, קין, הבל, כולם נידונו בראש השנה, כפי שאומרים בתפילת מוסף. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, מראשית כזאת הודעת, מלפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אז מה פתאום אתה אומר לי שראש השנה קשור ליציאת מצרים? אומר השיבולי הלקט, מאחד מגדולי הראשונים לפני כ-800 שנה, יש מימד נוסף בראש השנה, והמימד הזה הוא מימד של קשור לחגיגה של יציאת מצרים. הואיל וביום הזה פסק שעיבוד מ-25 מיליון אנשים לפתע, והופסקו מעבודה בפועל, למרות שמבחינה קונסטיטוציונית הם עדיין היו עבדים, מבחינה משפטית, אבל לעבוד בפועל הם הפסיקו. לאחר 6.5 חודשים, בחצות הלילה שבין 4-5, ליל 15 בניסן, ליל הסדר, חצות, התרחש השלב של השלב ב' של הפסקת שם עבד. פרעו אומר, קומו צאו מתוך עמי, ניתן כוח בקולו וכולם שמעו זאת, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם בני חורין, מעיקרה הייתם עבדי פרעו ומעטה עבדי השם, ואז הם פרצו ושרו את ההלל, הללוקה, הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו. זה היה הצ'ק השני של והצלתי אתכם מעבדותם, מעבודתם, כביכול כתוב מעבדותם. 12 שעות לאחר מכן יצאו בפועל, ביום חמישי בצהריים יצאו בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. שוב, הדבר הפלאי ביותר שכל יהודי שלא ניתק עצמו מהעם היהודי באמצעי תקשורת וטכנולוגיה למיניהם או באמצעים ציוניים שניתקו, הוא נשאר קורא יום יום וזוכר את עובדת היותו יוצא מצרים. כל יהודי חייב כל יום, כל ימי חייו, לזכור פעמיים ביום את העובדה שהוא יצא ממצרים, כלומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, את אותו יום חמישי בצהריים, שהשתנה כל הסטטוס שלך לנצח כל ימי חייך. מצווה מהתורה בדיוק כמו לשמור שבת ובדיוק כמו לאכול מצה. צערנו מיליוני ילדים, כתוצאה מכוחות רעים שניתקו אותם מהדבר הזה, לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. אבל הבורא הבטיח שתמיד תהיה קבוצה שנאמנת לו, שומר עמו ישראל לעד, והבטיח כי לא תשכח מפי זרעו. הוא לא הבטיח כמה, האם זה יהיה 18 מיליון כמו לפני השואה, או שזה יהיה 14 מיליון כמו אחרי השואה היום, או שזה יהיה מיליון או חצי מיליון, או כמו שהרב שך היה אומר, יישארו 7,000 שלא קראו לבעל. הקולקטיב של עם ישראל יהיה קיים, משום שעם ישראל בגרעין שלו הוא חלק מהבורא, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עם ישראל הוא חלק מאלוקיו שחלק מחוכמתו, חלק, כמו שהבורא נצחי, כך עם ישראל נצחי. מי יזכה להיכנס לזה? זה כבר נתון לבחירה, מי יתקרב למקור החיים, ומי רוצה להסתמך על כוחו ועוצם ידו, בעוד ועוד ועוד פעילות אינסופית גשמית, ולא לתפוס את המסר האלוקי. בדיוק כמו אז, 80% בטחו בזרועם, ובסוף לא יצאו ממצרים. 80% פירושו כ-20 מיליון אנשים, אז, היום, ויצאו כ-5 מיליון. לצערנו, היו גם אז, בזמן שהבורא התגלה בכל יפעתו, באותה שנה, שנתן את שיא ההופעה שלו במעמד הר סיני, אבל ההופעה שלו הגיעה בהדרגה, הגיעה בשלבים. יכול להיות שהיו פרשנים פוליטיים ברשתות תקשורתיות שונות שהסבירו שמה שהמצרים הפסיקו להעביד את היהודים זה מחמת קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת. תמיד נמצאו אותם פרשנים בגרוש שלא מתפטרים לאחר שמתברר שהפרשנות שלהם הייתה שגויה. הם לא נותנים שקיפות לציבור, אלא הם ממשיכים בפרשנותם, שהסיבה ש-25 מיליון הפסיקו זה משום שהיה מצב כלכלי שפיר, והם היו בפלוס עצום מבחינת הצמיחה הכלכלית, ולא היו צריכים את עבודה בחינם ובכפייה של אותם 25 מיליון, הם היו מעצמה של מאות מיליונים. זה תשאיר לאותם פרשנים, אבל אותם 5 מיליון ידעו בבירור. הבורא מקיים את הבטחתו הראשונה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הסבל ייפסק, וזה שלב ראשון לקראת ההתגלות המקסימלית שלי, שתהיה בהמשך השנה בזין סיוון, בשבת בבוקר במעמד שנקרא, ולקחתי אתכם לי לעם. השלב הראשון, אני חוזר, הפסקת העבודה. כוס ראשון של ליל הסדר שעליה עושים את הקידוש. השלב השני, והוצאתי אתכם זה והצלתי אתכם מעבודתם, הפסקת שם עבד מבחינה משפטית, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. פרעה קיבל גיבוי אלוקי בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ועכשיו הוא עד כאן, אתרי אתם ברשותכם, זה בחצות הלילה. למחרת וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, קבוצה של 5 מיליון אנשים יוצאים ביד רמה, בעיניים פתוחות של כל המשעבדים שלהם, שעיניהם יוצאות מחוריהם, אבל הם כבולים, ולאחר מאות שנות עבדות, שעבד לא ברח ממצרים, יוצאים עד אחרון היוצאים ביד רמה. זה וגאלתי אתכם, וכל יהודי זוכר זאת, אני אלמלא העובדה האלוקית הזו, הייתי היום קבוצת שבט זולו, בעלת כמה מיליונים שאוכלים ושותים כמה חתיכות שניצל וחמצוצים, נולדים 70, 80, 90 שנה, 80 קילו, ובסוף מתים לתוך בור ונהפכים לכמה קליפות. זה היה אלמלא הבורא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו בעזרת השם בליל הסדר פותחים את ההגדה של פסח, ומודיעים לכל המסובים את הפתיח והכותרת הזאת. דעו לכם, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, לא היינו מתים. זה לא כמו בפורים שהגזרה הייתה של מיטה. זאת הגזרה של עבדות. היינו נשארים שבט זולו ששקועים באותם חמצוצים ושניצ צלים וכמה דולרים וקריירה נדלנית. מעבר לזה כלום. אבל הבורא החליט, אתם הילדים שלי, לקח אותנו להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה, עם לבדד, אבל לא בבידוד מקורונה. בידוד תרבותי מטכנולוגיה. בידוד מתרבות העמים, עברי. כל העולם מן העבר הזה, ואנחנו מן העבר השני, עם הציצית והתפילין והתורה והצניעות והענבה וההתבטלות למקור החיים שלנו. איך אומר הסטייפלר בשיר הידוע שלו? ביטחוני בצורי הוא אוצרי. הביטחון שלי בצור, צור ישראל, זה אומר רבי יהודה בר יקר, רבו של הרמב"ן, זה נוצר ישראל. צור חיינו פירושו נוצר חיינו. אנחנו ביטחוננו בצורנו הוא אוצרנו. זה הבחירה שלנו, להתבטל למקור החיים. מקור החיים הוא הבורא, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אנחנו מתבטלים אליו, וזה מקור חיותנו. מה יותר צמודים אליו, כך יותר חיים. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מתרחקים ממנו, עוברים על רצונו, יוצרים דברים שמרגיזים אותו, בפרט ענייני עריות ופריצות שמרוכזים כידוע בטכנולוגיה, ושב מאחריך. הוא מתרחק מאיתנו, ואז אומר לנו, תסתדרו לבד, בבקשה. בוא נראה איך מסתדרים לבד בלי השגחתו יתברך. נגיף קטן, בבקשה תפציצו אותו. כל יכול, כל דבר הוא מבין. סיבות תמיד יש לו. סכסוך בין איראן לארצות הברית, בין עיראק לאיראן. יש סיבות פוליטיות, סיבות כלכליות, עוצמה צבאית, פרשנים צבאיים. בבקשה, תסבירו מאיפה צץ הדבר הזעיר הזה, שהוא הרבה פחות מהיתוש, שטיפל בגאווה של טיטוס מלך רומי, וניקב את מוחו. זה שאמר, אני הבעל הבית הגדול, אני לי יאורי ואני עשיתיני אותו פרו. בבקשה, מאיפה צץ הקורונה הזה? מסין? מרכז הכלכלה של העולם, מרכז ההפצה של כל מערכות התקשורת וכל החברות למיניהם וכולי וכולי. עוד חודשיים שלושה ירגישו שאין פה חומר גלם אחד שאמור להגיע משם, ואז יורגש חס ושלום שלא נגיע למצב, כל החסר חס ושלום. אבל להבין, זה הגיע משם, בבקשה תפציצו אותו. יש לכם מענה לכל סיכון ביטחוני. ניקח את גורלנו בידינו. בבקשה. מיסטר ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, כולם הם רועדים מפחד, סוגרים וסוגרים ומפעילים שוטרים, לא לצאת מהבית. בבקשה, תעקוף על מיליוני אנשים לא לזוז. ולא יודעים איך לטפל באויב הזה שהוא בלתי נראה והוא קטן, אפילו במיקרוסקופ שגרתי לא רואים אותו. וקוראים לו שם שמזכיר הרבה דברים, גם השם שלו קורונה הוא לא במקרה, מקרה, הקרנה, ענייני כתרים, בואו נראה מה, איפה שורשו של הדבר הזה. להבין, הכל פה בתכנון אלוקי, כמו במצרים, הבורא הופיע בהדרגה. כך, כך כתוב הדבר גם ברבינו בחיי, מי שיראה בקד הקמח בערך פסח, אומר, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, זה יהיה באותם שלבים. קופי של גאולת מצרים, כמו אז, כך הראינו נפלאות אתה. מי שידבק בה יבין את המסקנה, ויאמץ את הגישה האמיתית, שאני נדבק במי ששולט בעניינים. אצלי אין הבדל בין כן קורונה, לא קורונה. גם כשאין שום קורונה והכל מתנהל כסדר, אני יודע שכל פעימת לב, הבורא מפעים בי. אני לא שמתי בטריה בלב שלי, ואני לא יודע תשובה אחרת מי נותן חשמל בלב כדי ליצור דופק סדיר, ללא שום פרפורים. מי יצר כליה ששווה בשוק האיברים, הלא לגלי, 175 אלף דולר, יחד שתי כליות, 350 אלף דולר, מי שם לי אותם בגופי כדי שלא יצטרך לרוץ לדיאליזה? מי? גם כל ימות השנה, בלי קורונה, ברור לי כשמש, שכל נשימה ונשימה, הבורא מנשים אותי. נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. כל הנשמה תהלל כעל, כל נשימה ונשימה. מי שחי כך, אין לו שום בעיה עם הקורונה, הוא יודע שלכל כדור יש כתובת, ולכל חיידק יש מטרה. ומי שצריך ייפגע, מי שלא צריך לא ייפגע. זה לא אומר שלא צריך להשתדל, כמו שאדם הולך לרופא. אנחנו לא ברמה שלא עושים ביטוח רפואי. היו תקופות בעבר שאנשים לא עשו שום ביטוח, וכל מכה קטנה הם מיד פנו והבינו מה הבורא מאותת להם. היה להם בעיה לבנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר שקבור לידו במערה. היה בעיה באוזן, מספר את הגמרא בבבא מציע בפרק הסוחרת הפועלים. והידע אמר לאשתו, אני יודע ששמעתי פעם דברים של ביזוי תלמידי חכמים. מחיתי, האוזן שלי לצערי קיבלה נגע קורוני קשה, כתוצאה מזה שהיא הקשיבה לדברים שאסור לשמוע, רדיו, תקשורת וכדומה. אז זה היה איזשהו מישהו שביזה תלמיד חכם, ואומר רבי אלעזר בריידר, רבי שמעון, מחיתי באותו אדם, אבל לא מחיתי בדציבלים הגבוהים, בעוצמה הנדרשת, לא. ולכן אני צריך לעבור סטריליזציה רטרואקטיבית, ואיסורים זה מלשון אישורים, איסורים מחפרים, מקנחים, מנקים את האדם, ולכן ברגע שהוא עשה תשובה על הדבר הזה, הכל בא על מקומו. אנחנו לא בדרגה הזו, לכן ברור שאנחנו נענים לכל ההוראות של משרד הבריאות, מאחל ועד כלה על פי ההוראת גדולי התורה, בכל המערכות כולם. אבל אנחנו יודעים שכל זה הוא בגדר תשלום מיסים, אין לזה כל קשר, שום קורלציה, בין זה לבין ההגנה וההצלה האמיתית. הגזרה אמת והחריצות שקר, אלה ארבעת המילים של הרמב"ן. החריצות, כלומר ההשתדלות, הפעילות, היא שקר, היא פעולה שנצריכה לאחר חטא עץ הדעת, שעלינו לעמול, כמו שזיעה לא מביאה לחם, אלא זיעה זה דבר נלווה לחרישה ולזריעה ולקצירה וללישה ולתחינה ולאפייה. כך אין כל קשר בין הפעילות שלנו לבין התוצאה. אדם יכול לעבוד עבודה הכי קלה ולהרוויח מיליונים, יכול לעבוד קשה ולהרוויח בקושי שכר מינימום. הבנה, פרנסה משמיים, כל מה שקורה עם האדם, כל מה שקורה לאדם, הכל בידי שמיים, חוץ מדבר אחד, יראת שמיים. הנושא של מה אני אאזין, דבר שמותר להקשיב או אסור. מה אני אדבר, דברים שמותר לדבר או אסור. במה אני אצפה, אני אצפה בדברים שמותר לצפות, או הבורא בעל המצלמות שלי בעיניים לא מרשה לצפות. זה החלטה שלי, זה לא החלטה של הבורא. חוץ. הכל בידי שמיים, הבריאות, הפרנסה, מצב הרוח, רמת הנשימות, קוצר או לא קוצר נשימה, חום או לא חום. הכל בידי שמיים. ליהודי מאמין שבוטח כל חייו במי שנתן לו את החיים, נתן לו את השמיעה, את הראייה, את תפקוד הריאות, אין לו שום כרגע לחץ, משום שהוא יודע שאותו בורא שנותן לו את הנשימות, הוא כרגע זה שמטפל כרגע בדבר, והוא דבוק בבוראו, ויודע שאותו בורא שנותן לו בלי ששלום של שקל, שתי כליות, הוא זה שאוהב אותו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. והוא יודע שבידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם כל אמת. בידו אפקיד רוחי בעת אישן והעירה, ואם רוחי גבייתי, השם לי ולא עירה. מה פירוש הקטע הזה שאומרים בתפילת אדון עולם, ואם רוחי גבייתי, אם הגבייה שלי, כלומר הגוף שלי, מצייתת לרוח שלי, היא לא עושה מה שבא לה, מה שמתחשק לה, ספונטן, דמוקרט, טבעי, זורם. לא. אלא הגבייה שומעת לכל הרוח. ואם רוחי גבייתי, אם הגבייה שלי מצטרפת לרוחי, אז השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. אני נתון במקור החיים. אני רוצה להקריא כאן, רבותיי, את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות תעניות, כל יהודי חייב לפתוח רמב״ם בסדר זמנים. בהלכות תעניות, וכותב, מה עושים בזמן שתבוא צרה, פרק א' הלכה א' עד ג' בהלכות תעניות, בסדר זמנים ברמב"ם, אפשר לפתוח בבית, כתוב, אומר הרמב"ם, בזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ורק זהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם יאמרו, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת סטטיסטית, יש מקרה קורונה, חיידק, חושבים שהחיידק הוא הבעל הבית, והוא איתו נלחמים, ולא מבינים שזה זרוע של אלוקים. מקרה, קורה פעם שיש סארס, שיש שפעת העופות, פרה משוגעת, הפעם זה שם קורונה. אם הוא יחשוב כך, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. הם לא עושים חשבון נפש, ממשיכים עם הרשתות, ממשיכים עם כל הפעילות, וזה רק בעיה של קורונה, בוא ננסה להילחם בו. נסגור את הבתים, נסגור את הערים, נעשה עוצר מוחלט. הרי זו אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. וחס ושלום אומר הרמב״ם, ותוסיף הצרה צרות אחרות. זה כמו ילד קטן שמאותתים לו קצת בפליק קטן, לא שומע. פליק בינוני, לא שומע. פליק גדול. תבין, יש לנו תנ"ך. התנ"ך הוא מציאות הווייתנו, הבסט סלר של כל ההיסטוריה. התנ"ך הזה הוא המסמך האלוקי שנותן לנו את הרישיון לגור פה בכלל בארץ ישראל. אלמלא התנ"ך יש מסביבנו 100 מיליון ערבים ומיליארד מוסלמים. הם טוענים עד היום, כובשים אתם, ליסטים אתם, אימפריאליסטים אתם. אתם אנשים ממש רשעים. כיבוש, 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 כמו שאומרת הרשימה המשותפת ללא הרף. אתם גזלנים שגזנת לנו את יפו ואת טבריה ואת חיפה ואת מלאבס. רמת אביב ג' או רמת אביב שייך מוניס, זר על שמנו בטאבו. מה גזלתם לנו את זה? כך טוענת יזבק וכך טוען טיבי וכך טוען עודה. זה ברור, זה שלנו הם טוענים. אין לנו תשובה אחרת מלבד העובדה שהארץ הזו יש בעל הבית? וברצונו החליט לשים אותנו במקום אחר, מצרים, בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, ושם אותם פה במשך מאות שנים את אותם פלסטינאים או עמים נוספים, וברצונו נטלה מהם נטלה, זה לא שלנו ולא שלכם, יש בעל הבית, והבעל הבית הזה החליט שאנחנו הילדים שלו, וזה הארץ שלו שהוא הנחיל לאבותינו. אין תשובה חילונית לשאלה הזו. ברגע שאותו בורא שנתן לנו לגיטימציה להיות כאן, מודיע שהתנאי שלנו, התנאי שלו שנהיה פה, זה רק בעבור ישמרו תורותיו, ואם בחוקותיי לא תלכו, יבוא פה כל מיני משחיתים. עד שנבין את זה, עדיף להבין את זה בדרך הטובה. אני רוצה להקריא פה מכתב שכתב גאון גדול וצדיק בשם הגאון רבי משה מרדכי קרפ שליטה, וזה לשונו, ולפני קראתו מי יעמוד. זה הכותרת, זה פסוק שאומרים אותו בפסוקי דה זמרה, קרו קורונה, מי יעמוד מול הקורונה, לפני קראתו מי יעמוד. כותב הרב קרפ, הנה לב מי לא יפחד מהמגפה הנוראה שנפלה בכל העולם כולו, אשר מקורה בסין הקרויה קורונה, ולפני קראתו מי יעמוד, באשר היא מדבקת באוויר ממרחק רב, ואין לכל החכמים תרופה ומזור לה, והיא הולכת ומתפשטת, והסכימו כל אומות העולם לבודד עצמם בידוד אחר בידוד, ובתוך הבידוד פירוד ושמירה. וכאשר מוטל עלינו לחשוב ולפשפש מה זאת עשה אלוקים לנו, אין צריך בזה חוכמה גדולה, וכל המשכיל ואשר לו עיניים יבין, שכל המכה הזו באה לנו על דבר האינטרנט שהוא אבי אבות התומעה, הוא מטמא באוויר כל חלקה טובה, ואין מי יעמוד כנגדו, וכבר תימאו את כל העולם כולו, ומקור הצרה הגדולה הזאת בסין, ששם עושים את כל המכשירים הללו, והאינטרנט הוא חולי מטמא באוויר בהקרנות של קורונה כל דבר האסור, ומילאו את כל חללי דאלמה בתומעה גדולה, וכל יסוד מכשיר זה לחבר את העולם כולו עם כל יצריו כנגד רצון השם, והרבה יותר גרוע ממגדל בבל שנתחברו יחד כנגד אביהם שבשמיים, והשם התברך במגדל בבל כידו ירד ובלבל שפתם עד שנתפזרו. ומי אשר חשב כאשר אנו בחבלי משיח ודור שצריך לקבל פני משיח להתמודד עם המכה הגדולה הזו אשר לא כתובה בתורה, שרבים רבים חללים מפיל היהודים ושאינם יהודים אותו אינטרנט, והרסה משפחות ופגע בכל צורת ותבנית האדם בבריאה, האינטרנט פגע בכל צורת האדם, וכאשר יושב בשמיים משחק השם ילעג למו תחת אשר רצו לחבר את העולם כולו, על השם, כמובן, האינטרנט כל כולו, תעשה מה שבא לך, כנגד השם, כנגד משכו, להרחיק אותו באמצעות הפריצות, הרצח, הסרטי רצח, אלימות, שחוק, בדיחות, ליצנות, רק לא לקבל עול מלכות שמיים. אני חוזר למכתב. תחת אשר רצו לחבר את העול, כל העולם כולו, כותב הגאון רבי משה מרדכי קרפ, על השם ועל משיכו, ולעשות ככל העולה על רוחם, כנגד השם יתברך, מה שנקרא היום דמוקרטיה. זה מילת בית מרקחת לחופש ההתבהמות הקולקטיבי, שכל אחד יעשה מה שמתחשק לו, רק אל תפגע בשני, תעשה מה בא לך. אין מעליך חוצפה יסגה, עקבות משיח, אין מעליך סמכות שתגיד לך מה לעשות. זה מה שהם רצו באמצעות הכוחות האלה. הביא השם יתברך שמו לעד מלך עליון, המגפה הזו, להפרידם זה מזה, בידוד, פירוד אחר פירוד, שיתבדלו זה מזה ולבודדם זה מזה. לא יקרב איש אל רעהו, עד שמפחדים אפילו ליתן יד זה לזה, עד שיאמר למהלך המשחית הרף. והכל על דבר הקורונה, שהיא הקרינה, היינו הקרנה, של התומה הגדולה המלאה בחלל, ומדבקת באין מי שיכול לומר למשחית הרף. לא ניתן. והנה יראתי ובושתי, כותב הרב קרפ, לקרובה אל הקודש, ומי אנוכי כי אומר לאחרים דבר. אך כאשר הערתי רבים על כך, ואמרו שאין אני רשאי לעצור הדברים הללו בליבי, אומר מי אני? אני קטן, הוא ענף כזה צדיק, אבל אמרו לי, אתה חייב לפרסם את הדברים אף על פי שאיני ראוי לזה. הרי זה בכלל לא תעמוד על דם רעך, תפרסם את זה, כדי שלא ימותו פה אנשים, שלא ייפצעו, שלא ייפגעו אנשים. אז הוא כותב הרב קארט, ואת החי אנוכי מבקש ומתחנן, שכל הרוצה להינצל ולהישמר מפגע רע זה, ינתק עצמו מיד מכל חיבורי האינטרנט של מקורות הטומאה, שלא יהיה לו שליטה עליו ולא ידבק ממנו, ללא חיפוש שום היתרים וסינונים והגנות מדומים, שמאחורים הקטנים דרכם נכנס היצר כדכתיב לפתח חטאת רובץ. ויקדש עצמו ובני ביתו בתורה ובגמילות חסדים, שזו הערובה היחידה להינצל מחבלי משיח, ותחת אשר ריבו טומאה בעולם ימלאו החלל והאוויר בקדושת התורה וחסד, ויתקיים בנו חסד השם עלה הארץ, והשם יתברך ירחם על עמו בית ישראל בכל מקום שהם, לשוב בתשובה שלמה ולהינצל מכל מיני פורנויות, ויתקיים בנו תפילות ימים נוראים. ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בליבב שלם. ובכן, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשך, ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבנישי משיחך במהרה בימינו אמן, כן דברי זעירה דמין חבריה, משה מרדכי קרפ. זאת התפילה שלי לכל הציבור. אנא, נתחזק בעניינים האלה, נזכה לישועות גדולות, לגילוי כבוד שמיים, בנחת ובשובה ורחמים, ונראה את האור הגדול בקרוב, יאיר על קונה על כולנו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.